קצה משודרת מבית האוזן השלישית. בית למוזיקה ולתרבות קצה. אתם עכשיו על הקצה.
הקצה, הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
הקצה, הקצה, KZ Radio, נקודה.net.
Welcome. It's nice to have you here. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it.
Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
Radio, what the fuck?
Radio Rahi.
CinemaScope.
Yeah.
CinemaScope.
CinemaScope. In Yair Rave.
So, yeah, that's
you
the voice
on the radio.
That's the radio.
This is the radio.
That's a DJ.
No,
hi
better.
סינוסקו ברדיו הקצה, לי קוראים יאיר רווה. זו תוכנית מספר 391, היום 21 ביוני 2023, בית תמוז תשפ"ג. סינוסקופ רדיו קצה עושים עומר סנש, בן אש, לאה שפיגל, תודה לאוזן השלישית, תודה לצוות האתר kzradio.net. מלא תכנים יש שם, כתובים ומנוגנים, וכל ההפקה העצומה שקורית פה מאחורי הקלעים כדי שכל הדברים האלה יגיעו אליכם, כולל התוכנית הזאת. תודה להם, תודה לכם שאתם מאזינים. ותודה לקואמי. תודה לסימטק תל אביב, כי סינוסקו ברדיו קצה משודר בחסות סינמטק תל אביב. הנה כאן כמה המלצות לשבוע הקרוב מטעם הסינמטק, במיוחד עבורכם, כולל כמה הטבות לכם. סינמטק תל אביב וארגון מנגה ואנימה בישראל שמחים להשיק בשיתוף פעולה את מועדון האנימה החודשי של סינמטק תל אביב. המועדון יציג סרט אנימה נבחר מדי חודש, בחמישי הקרוב, בשעה 7 יוקרן לסרט, הקרוב זה מחר, נכון? בשעה 7 יוקרן לסרט פפריקה. פפריקה, יצירת אנימה מופתית של במאי סטושי קון, עוסקת במציאות מול עולם החלומות והתת מודע, מכשיר חדש בתחום הפסיכיאטריה מאפשר חדירת המטפל לחלומותיו של המטופל. המכשיר עדיין אינו מאושר, אך פפריקה, אחת הרופאות במחלקה, עושה בו שימוש עם הפציינטים שלה. הסרט המרהיב הזה משלב סיקוונסים מעוררי קנאה של חלומות, פנטזיות וסיוטים אבילים. אתם מאזיני סינמסקופ ברדיו הקצה זוכים לכרטיס בהנחה לסרט הזה בעלות של 15 שקלים בלבד, אם תזינו בעת הזמנת הכרטיסים באתר את קוד ההטבה KZ23 באתר הסינמטק, KZ23, ותוכלו לראות את פפריקה של סטושי קון ממחר ב-7 ב-15 שקלים בלבד. אני לא מומחה גדול למנגה, אני מוסיף בסייד שלי, אבל את פפריקה ראיתי וזה באמת סרט מדהים. עוד מחר ב-9:30, ממש במקביל לזה, ולאורך כל השבוע הקרוב, התקיימו הקרנות של סרטו החדש של הבמאי והתסריטאי וס אנדרסון, שופע בכוכבים כרגיל, אסטרואיד סיטי, יוקרן בסינמטק, ועוד רגע אנחנו נדבר עליו. ביום שלישי בשעה 9, התקיים הקרנת טרום בכורה של הסרט חף מפשע, המועמד ל-11 פרסי סזר, שהיה מועמד לסרט התסריט הבמאי והמשחק הטובים ביותר, הוא זכה בשניים מהם. כשאבל, לואי גרל, שומע שאימו עומדת להתחתן עם אסיר שיקר בסדנאות התיאטרון שלה, הוא נבהל. יחד עם חברתו הטובה קלמנס, הוא יעשה הכל כדי לנסות להגן על אימו ולפקפק באמינותו של אביו החורג. אך דווקא המפגש אימו יזמן תובנות חדשות על החיים וההפתעות שהם מספקים. דרמה קומית, מקורית, שנונה ושובת לב, המבוססת על סיפור המשפחתי אמיתי של הבמאי והכוכב לואי גרל. שימו לב לזה, זה תרום בחורה ביום השלישי הקרוב הבא. פרטים נוספים על כל הסרטים האלה והכרטיסים להם והטבות שלכם עבור הכרטיסים האלה ועוד הרבה מאוד סרטים נוספים באתר של סינמטק תל אביב, cinema.co.il. וגם אני אומר תודה למעלה, בית ספר לקולנוע וטלוויזיה בירושלים, גם התוכנית הזאת גם בחסותם, ותודה להם. אם אתם חושבים על לימודי קולנוע, תחשבו על מעלה. בירושלים, אני מלמד שם, אם זה עוזר לכם, אם אתם רוצים לשמוע משהו על הלימודים, לימודי קולנוע, לימודי תסריטאות, או ייכנסו לאתר, מעלה.co.il, ובדקו מתי יש שם יום פתוח קרוב, תוכלו לבוא לבקר ולראות את המקום. תודה לנותני החסות. עוד משהו שקשור לסינמטק, ביום ראשון הקרוב ייפתח בסינמטק תל אביב הפסטיבל לסרטי סטודנטים, פסטיבל בינלאומי לסרטי סטודנטים, שזה אירוע נהדר, אני מאוד אוהב אותו. סרטים קצרים כל העולם של מיטב בתי הספר לקולנוע. אי אפשר להמליץ על אף אחד מהם, כי אתם עוד לא מכירים אף אחד, אבל אם תסתכלו על התוכניות משנים קודמות של הפסטיבל הזה, אתם תראו שבין זוכי הפרסים ובין היוצרים שהוצגו בפסטיבל הזה, נהיו כמה כאלה שאחר כך נהיו במאים מאוד, מאוד מפורסמים. אז זה ממש כזה ללכת לאתר חתול בסק ולהמר על מקבצי סרטים ולראות אולי את הקול של הקולנוע הבינלאומי העתידי, שמגיע מבתי הספר גם בארץ אבל בכל העולם. אופציה נוספת היא לחכות למקבצים של סוף התחרות, של הזוכים בתחרויות, לראות את הזוכים, ובאמת תסתכלו על הזוכים בשנים קודמות ותראו שכמעט בכל פסטיבל יצא לפחות במאי אחד או במאי או במאית שנהיו אנשים בעלי שם, זוכי אוסקר וכן הלאה. אז זה ימרוב. בנוסף לזה יהיו כמה אירועים ואורחים שמתאימים לקהל הרחב, קריסטין פצולד, במאי הגרמני יגיע, ג'סיקה האוזנר, הבמאית הבלגית תגיע, ויהיו מפגשים איתם, ויהיו הקרנות של הסרטים שלהם, והעורך של רובין אוסטלנד יגיע, ורם ברגמן, כנראה האיש הכי מצליח שאי פעם יצא מראשון לציון, אני אומר בגאווה, המפיק של סרטי ריין ג'ונסון, כולל מלחמת הכוכבים, יגיע ויתארח במהלך ה-Q&A ולכיתת אומן. עם סטודנטים, אבל כל דברים האלה יהיו פתוחים לקהל הרחב, אז תבדקו מה קורה שם. זה מתחיל ביום ראשון הקרוב, אירוע שנתי שאני מאוד 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 מחבב ושמח לקראתו בכל שנה ושנה. אני אשפוט שם באחת התחרויות הישראליות גם, אז אני אשבר סרטים גם. אז זהו, נכון, אלה הדברים שקורים. בואו נדבר, יש לנו מלא מלא סרטים לדבר עליהם, נראה כמה מהם אני אספיק לדחוס בשעה הקרובה, וכמה נצטרך להעביר בלטורירה גם לשבוע הבא. אמרתי את זה בפתיחה, והאמת שלא ידעתי את זה, שהסרט החדש של וס אנדרסון יופץ בהקרנות מסחריות בתל אביב, בסינמטק. הסרט נקרא אסטרואיד סיטי. ובשבוע, או אתמול, הייתה טרום בכורה בסינמטק, ובשבוע שעבר הייתה טרום בכורה של הפלאש בסינמטק. וזה מאוד מאוד מעניין, ששני הסרטים האלה, אחד סרט ארט-האוס מובהק, והשני סרט שובר קופות, אמריקאי מובהק, שניהם מוקרנים בבחורה בסינמטק תל אביב, כלומר שהמפיצים שלהם, זאת המפיצים, רוצים לתייג את שניהם כסרטים שיש בהם משהו שמתאים לקהל סינמטקים, סרטים שהם לא לאו דווקא שוברי קופות של מולטיפלקסים, אלא דווקא סרטי ארטהאוס, וזה מעניין, הגישה הזאת, אני יכול להבין אותה, אני בוודאי יכול להבין אותה כשזה מגיע לווס אנדרסון. זה יותר מפתיע כשזה מגיע לפלש. אנחנו נדבר גם על ווס אנדרסון וגם על הפלש בעיקר התוכנית הזאת בדקות הקרובות, אבל זו מחשבה, זו לא מחשבה, זו אסטרטגיית הפצה ואסטרטגיית שיווק מעניינת, שמבינה שיכול להיות שהעולם הזה של הבלוקבאסטרים חי יפה מעצמו, אבל אפשר, צריך למצוא את הקהל החדש, והקהל הזה הוא דווקא קהל של צעירים, סינפילים, והצעירים האלה אוהבים גם גיבורי על ומטה טקסטים של העולמות של גיבורי על, של מה שקורה עכשיו, שהכל ציטוטים בתוך ציטוטים מתוך סרטים קודמים, וצריך להכיר עולמות שלמים של קולנוע, ולצד זה ווס אנדרסון, שעושה סרטים לגמרי אחרים, אבל בעצם, עכשיו שאני חושב על זה, מתוך אותו עולם של מחשבת קולנוע, של ציטוטים, בתוך ציטוטים, שצריך להכיר המון רפרסים, ולאהוב איזשהו סוג של תחבולות קולנועיות, כדי לדעת באמת להעריך את את הסרט. אז באמת שני הסרטים האלה יכולים לחיות במולטיפלקסים לקהל הרחב, אבל הם גם יכולים לחיות בהחלט בסימטקים. צריך לשים לב, כי אני חושב שמשהו קורה בעולם ההפצה, שמבין שדווקא סרטי האירוע הם הסרטים היותר משמעותיים מבחינת קופתית. אז ברור שהפלש הוא סרט אירוע, כמו סרטי ספיידרמן למיניהם, אבל גם ווס אנדרסון הוא סרט אירוע. בקנה מידה אחר, אבל גם מעניין. נתחיל עם ווס אנדרסון, סרט חדש, אסטרואיד סיטי. מבחינתי כל סרט חדש של ווס אנדרסון זה חגיגה, אני אוהב את הסרטים שלו, אני אוהב את נקודת המבט שלו, אני אוהב את האסתטיקה שלו. מהרגע הראשון שנתקלתי בווס אנדרסון כבמאי, זה היה בעצם בסרט השני שלו, אבל הסרט הראשון שהגיע לקהל הרחב שנקרא ראשמור, או המרוץ לצמרת של מקס פישר. וכל הזמן, גם כשהוא עובד בקטן וגם כשהוא הולך וגדל ויש לו יותר ויותר משאבים ויותר יכולת לברוב ולהקים את העולמות שלו, האופן שבו הוא מצלם את הסרטים שלו מרתק בעיניי. עכשיו צריך להגיד, הסגנון של ווס אנדרסון, עם הדבר הזה שנקרא טבלו, כאילו מילה צרפתית לציורים, הוא כאילו בונה מן ציורים שיש בהם משהו סטטי, של אנשים שנעמדים מול מצלמה כזה, ממש במקביל לקו המצלמה, למעין תמונת פורטרט, ומשם המצלמה זזה ולוקחת את זה כאילו הכל עובד במעין פריז פרמים, שהמצלמה זזה בין תמונות מעוצבות, ואז יש גם תנועה של אנשים בתוך התמונות האלה. אפשר להגיד שהסגנון הזה שכבר עובד 25 שנה אצל ווס אנדרסון והולך ומשתכלל בתוכו והולך ומקצין בתוכו, אפשר להגיד שהוא כבר מניירה. אפשר להגיד שמראש יש משהו בווס אנדרסון שהוא קולנוע מניריסטי, מניריסטי גם במובן של דודות האמנות, כי יש משהו מאוד ברוקי ורוקוקו בקולנוע הזה, שהוא גדוש בפרטים ומאוד מאוד מעוצב, זה מאוד לא מינימליסטי בסגנון שלו. אז הכל קשור לעולם של הברוק, אז יש גם משהו של המנייריזם של הברוק. אז זה איזושהי מניירה. ולראיה אנחנו רואים בשנים האחרונות, ובוודאי בחודשים האחרונים, איך הציבור והעולם מנסה לדמיין את העולם לו הוא היה סרט של ווס אנדרסון. כלומר, תפיסת העולם הוויזואלית של ווס אנדרסון חלחלה לתוך צופה באופן כזה, שמצד אחד יש עכשיו את האתגר ווס אנדרסון של אנשים שלוקחים את תוכנות ה-AI למיניהם, ומדמיינים איך היו נראים סרטים של סרטים אחרים של במאים אחרים, או סדרות טלוויזיה כמו יורשים או הרי פוטר או מלחמת הכוכבים, לו זה היה סרט של ווס אנדרסון. ומצד שני ספר שנקרא אקסידנטלי ווס אנדרסון, של צלמים שמצלמים או תופסים באינסטגרם או מצלמים רגעים עיצוביים בתיירות בעולם, שיש בהם משהו שהוא מאוד מאוד צבעוני, קצת אקסצנטרי, ובעיקר מאוד מאוד סימטרי. ואז מצלמים את זה ואומרים, תראו, כאילו ווס אנדרסון עיצב את החיים שלנו במקרה. ואז הייתי לפני כמה חודשים במילאנו, ושם יש בית קפה בפונדציון פראדה, בגלריה למודות החשבית של פראדה, יש שם בית קפה שעיצב ווס אנדרסון בהשראת בתי הקפה של מילאנו בשנות ה-50 וה-60, אבל זה לגמרי נראה שאתם נכנסים לתוך סט של ווס אנדרסון שהוא חי ופועל, והמלצרים והבריסטות כולם לבושים במדי ווס אנדרסון, וכל הגוונים וכל האוכל בצבעים הפסטלים של ווס אנדרסון, ואתם יושבים ומרגישים שאתם שותים קפה בסרט של ווס אנדרסון. זה משעשע מאוד, זה מרתק, זה אסתטי מאוד, אבל זה גם אומר לנו, רגע, יש פה איזשהו סוג של קוד שחוזר לעצמו, שאפשר באמת עכשיו, אם אני רוצה לעשות מחווה לווס אנדרסון, אז קל לי לחכות את הדבר הזה. אז זה דבר אחד, שמצד אחד יש פה באמת מניירה, מצד שני יש לו עדיין את הדבר שהוא שלו. שני הסרטים הקודמים של ווס אנדרסון לדעתי היו הפסגות שלו, גם מבחינת האושר, ההבנה הזאת שווס אנדרסון, עם כל זה שאנחנו מדברים על העיצוב שלו ועל הצבעים והצבעוניות והאסתטיקה והסימטריה ופלטת הצבעים, הוא תסריטאי מוכשר מאוד. מלון גרנד בודפסט כרגע הסרט הכי מצליח שלו, והסרט שהכי נחשב ליצירת המופת שלו, וסרט השנה שלי לשנת 2014, הוא הפסגה של הדבר הזה, גם מבחינת תסריט, גם מבחינת עיצוב, גם מבחינת להגיד משהו על העולם המשתנה הזה, שווס אנדרסון עושה סרטים במאה ה-20, אבל הוא במאה ה-21, אבל הוא כל הזמן מדמיין את עצמו בעבר. אז במלון גרנד בודפסט זה תחילת המאה ה-20, במשפחת טננבאום זה ה-60, זה שנות ה-60, יש כל הזמן איזשהו סוג של רטרו. במקרה של אסטרואיד סיטי, זה שנות ה-50, והסרט הקודם שלו, הכרוניקה הצרפתית, שגם היה אחד מסרטי השנה שלי לפני שנתיים, שגם התרחש בימי הזוהר של העיתונות הכתובה של עיתונות הפרינט, המגזינית. אז הוא כל הזמן חי בעבר ומנסה לעצב את ההווה כדי שיראה כמו העבר. בהשוואה לשני הסרטים הקודמים האלה, אסטרואיד סיטי הוא סרט קטן יותר, מינורי יותר, מעין ווס אנדרסון ביניים, לא כתוב באותו ברק כמו הסרטים הקודמים, לא מורכב באותם, כמו הסרטים הקודמים, יש בו משהו שמרגיש קצת יותר ספונטני בכתיבה שלו, אבל זה היה מאוד מאוד מושקע מבחינה עיצובית וקולנועית. הסרט מתחרש בשנות ה-50, אי שם במדבר באמריקה, המדבר באמריקה צולם דרך אגב בספרד. ווס אנדרסון עצמו גר בצרפת כבר איזה 20 שנה, הוא אחד הבמאים הכי אמריקאים שיש, אבל בפועל הוא חי בעיקר בצרפת, ואת הסרט הזה הוא צילם בספרד. אסטרואיד סיטי זה עיר שהתיירות מגיעים אליה כי נפל במטאור לפני כך וכך שנים, וסביבו העיר, סביב המחטש הזה העיר קמה, המטאור הוא קטן ממה שנדמה, וזו לא אטרקציה תיירותית מאוד מוצלחת, אבל המקום הפך להיות מוקד עלייה לרגל לחובבי אסטרונומיה וחקר הקוסמוס, ויש שם כנס שנתי של נערים ונערות שהם חוקרי חלל, ובאירוע הזה של הכנס הזה מתרחשת עלילת הסרט. אני אגיד בו משהו שכדאי לכם לדעת, כי זה ככה הסרט מתחיל, אבל הטריילר לא מסגיר את זה. הסרט הוא לא סרט, אלא הוא סרט על תוכנית טלוויזיה שמתעדת הפקה של הצגה. אז יש לנו פה הצגה בתוך תוכנית טלוויזיה, בתוך סרט. אז צריך להבין את זה. אני לא בטוח שבמקרה הזה הבובת הבבושקה של יצירה בתוך יצירה והאמירה בתוך האמירה והשינויים של גדלי המסך ממדיום למדיום, מפורמט לפורמט, זה היה מאוד חיוני. אני תוהה אם כשהסרט יגיע לאמצעים הביתיים, אם מישהו ייקח את זה ויחתוך החוצה את כל הקטעים בשחור לבן שהם מתרחשים מאחורי הקלעים של ההצגה או מאחורי הקלעים של תוכנית הטלוויזיה, וישאיר רק את הסיפור המרכזי שהוא בצבע, שמתרחש בעיר הזאת, בעיר העיר המדברית הזאת. האם משהו מהסרט ייפגע חוץ מאורכו? אני לא בטוח. אני חושב שהסרט יעבוד, אני חושב שמי שעשה את הטריילר אולי ערך את הסרט יותר טוב ממי שכתב את הסרט. אבל עדיין זה משעשע לראות את בן אדם שמנסה לדמיין איזשהו סוג של סיפור שהוא לא סתם סיפור מלאכותי, אלא סיפור שמראש נכתב באופן מלאכותי, כי הוא בעצם הצגת תיאטרון, עם המחזאי שישן וחי מאחורי הקלעים, כי החיים שלו התפרקו, ומנסה לספר סיפור, ומנסה להבין מה המשמעות של הסיפור שלו, ואיך הוא מגשים את הסיפור הזה. אז יש פה גם את העניין הזה, שפעם ראשונה אולי ווס אנדרסון מתעסק גם לתפקיד שלו, לחיים שלו, בתור מי שמביא את העולמות האלה אל המסך. אז גם לזה צריך לשים לב. וכרגיל, אוסף עצום של שחקנים, גלריה, אני חושב שכשווס אנדרסון מתקשר, אז כולם אומרים כן, גם כי הוא מציע להם לפעמים תפקידים מאוד קטנים, שמאוד כיף לעשות את זה. ווילם דפו נמצא שם. ווילם דפו מופיע לתפקיד קטן בממלכה של, של, של לארס פון טריר, ותפקיד קטן באסטרואיד סיטי של ווס אנדרסון. לא אתפלא אם זה אולי צולם במקביל, והוא היה צריך לטוס מדנמרק לספרד כדי לצלם סצנה אחת פה ולצלם סצנה אחת פה. ג'ף גולדבלום צץ לסצנה אחת מאוד מאוד משעשעת בסרט. ואם אתם עוקבים אחרי האתגר הזה שיש ברשתות החברתיות של ווס, איך היה נראית מלחמת הכוכבים עם ווס אנדרסון היה מביים את זה, איך נראה הארי פוטר עם ווס אנדרסון היה מביים את זה. אז באופן משונה, הסרט הזה, אסטרואיד סיטי, הוא קצת איך היה נראה מפגשים הסוג השלישי עם ווס אנדרסון היה מביים את זה, והנה, ווס אנדרסון מביים את זה. כי יש פה חללית ויש חייזר ויש מפגש של אנשים עם החייזרים ויש את זה שמגיע הצבא וסוגר את כל העיר ואותם ומתחיל לחקור ומנסה להבין מה קרה ומה קורה ומה הפשר של החלליות והחייזרים, וזה הופך בעצם לסרט מדע בדיוני במידה מסוימת, או סרט עתידני רטרואקטיבי, כלומר סרט משנות ה-50 שמדמיין איזשהו עתיד שנראה מאוד מאוד מיושן. זה כיף, זה משעשע, זה חינני, ובאופן משונה יש לי תחושה שדווקא הסרט הקטן הזה מתחבר ל-Moonrise Kingdom, לממלכת אור הירח, והם כאילו הסרטים הכי אישיים של ווס אנדרסון, הוא במידה מסוימת אולי הכי אוטוביוגרפיים. אני יכול לדמיין את ווס אנדרסון ואת האחים שלו יוצאים לטיולים עם אבא שלהם במכונית המשפחתית במדבר, הרי הוא מאוסטן טקסס, אז המדבר זה נוף שהוא מוכר לו. אז אני תוהה האם הסרט הזה מבוסס על זיכרונות שיש לו מטיולי, כן, road trips, מטיולי נסיעות עם, 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 עם האחים שלו ועם אבא שלו. ואז הופך, יש תחושה כזאת שזה קצת ככה הורים מתנהגים בטיולים, בדיוק כשהמשפחה מתפרקת. אז יש פה אמא שמתה בסרט הזה, וההורים של ווס אנדרסון ושל האחים שלו הורים גרושים. אז פתאום דווקא בסרט המאוד מלאכותי הזה ומאוד מצועצע הזה, שהסיפורים בתוכו הם אף פעם לא מרשימים כמו הסיפורים שמאוד נגעו לליבי ומאוד שמחו אותי ומאוד הלהיבו אותי בשני הסרטים הקודמים שלו, יש משהו מאוד מינורי בסרטים הזה. אבל פתאום הסיטואציה הזאת, דווקא הסיטואציה המשפחתית, הייתה לי תחושה שווס אנדרסון מדבר פה לא רק מהלב ולא רק מהמוח, אלא גם איזשהו סוג של זיכרון שהוא מנסה לעלות אל המסך. זה הופך את הסרט הזה למיוחד בעיניי. וזה רק מחזק את הדבר הזה, שלפעמים דווקא הפרויקטים המינוריים, אני חושב שכשיעשו את מצעד הסרטים של ווס אנדרסון, אז אסטרואיד סיטי הוא לא יהיה בה, בטופ שלו. אבל דווקא הסרטים המינוריים של היוצרים, אני חושב שהם אלה שהם הכי מסגירים מי הם באמת, ומה הם עושים ומה הם מנסים. מה הם מנסים להגיד, מה הם מנסים לעשות. אז אסטרואיד סיטי בבתי הקולנוע, עוד לא יצא הפסקול של הסרט, אבל אלכסנדר דספלה עושה גם את הפסקול של הסרט הזה. אז אנחנו ברקע שומעים את המיטב מהסרטים הקודמים של אלכסנדר דספלה יחד עם ווס אנדרסון, למשל קטע הזה מתוך בלון גרנד בודפסט. ואני חושב שאחד הדברים שמאפיינים את ווס אנדרסון זה שנתקלים בעיצובים שלו, אז התחושה היא שצריך להסתכל לשירות על המצלמה, לדבר בטון לקוני ומהר, ולנוע כאילו שיש כל הזמן איזשהו סוג של מטרונום, איזשהו סוג של תנועת פיציקטו כזה ברקע שמתקתקת את חיינו. עם המוזיקה הזאת שהיא הפכה להיות הסימן העיקר האודיופוני שמשלים את סימני העיקר הוויזואליים שיש לו בסרטים שלו. אז יופי של סרט, אסטרואיד סיטי, לא הכי טוב של, רחוק מלהיות הכי טוב של ווס אנדרסון, אבל מסתבר שווס אנדרסון חלש, זה עדיין יותר טוב מרוב הדברים האחרים. נעבור הלאה לסרט הבא שיצא בסוף השבוע, הלהיט הגדול מהוליווד, אחד הסרטים שאמורים להיות אולי שוברי קופות גדולים של השנה, אני כבר לא יודע, לא יודע מתי סרטי גיבורי על מצליחים ומתי הם נכשלים. זה בהחלט אחד הסרטים שחיכינו להם, סרט הפלאש, הפלאש, שהתעכב המון זמן, גם קורונה תוך כדי הצילומים, וגם בהסתבכויות של השחקן הראשי עזרא מילר, שתהו מה, הנה, מסתבר שהוא פרוע בחיים, לא פחות משהו פרוע בסרטים שלו, וחייבים לדבר על קווין, שם גילינו אותו, ואחר כך הוא היה באקסמן, ואחר כך הוא היה בג'סטיס ליג, הוא היה הפלאש, נכון? הוא היה באקסמן, אני זוכר, נכון? לא זוכר. אבל יש לו תחושה שראינו אותו תקופה, והוא תמיד כזה מין ילד בעייתי, ומסתבר שהוא כנראה ילד בעייתי בחיים, אז האולפן כזה נתן לו עוד זמן להצטנן ולהתקרר, והמשיך לדבוק ולסמוך עליו ולהוציא את הסרט איתו, וזה לא סתם שסרט בכיכובו, זה סרט שהוא משחק שם תפקיד כפול, אז אי אפשר היה לעשות שום דבר אחר חוץ מלהשתלט עליו, לאפס אותו, ואז להוציא את הסרט. אבל איכשהו, כשרואים את הסרט, מבינים שזה, כנראה זה, זה, זה האיש, זה הבחור, פשוט קשה לו לשלוט בכל הדברים. זה לא מצדיק שום דבר, חלילה, אבל זה רק אומר שיש פה כנראה התאמה בין הדמות שהוא מגלם על המסך ובין האיש שהוא נמצא מאחורי הקלעים. הפלאש למעשה חותם את העולם הזה של DC Comics כפי שהכרנו אותו, העולם הזה של ה-Justice League, העולם של זק סניידר, שהוא ברא עם בן אפלק בתור בטמן, וגל גדות בתור וונדר וומן, והיקום הקולנועי הזה, בעצם זה הסרט שחותם את הסדרה הזאת, ומפה עכשיו הלאה אנחנו אמורים לעבור ליקום הקולנועי החדש שיוצר עכשיו ג'יימס גן, הוא עובד על סרט סופרמן חדש, ויתחיל עניין חדש של גיבורי העל של DC Comics. קודם כל אני אגיד לכם, אני לא אעשה יותר מדי ספוילרים, אבל יש בסרט כמה אלמנטים שאם אתם רוצים לראות אותם, אז יכול להיות שכדאי לכם לבוא אליהם פרש, ולא, אז אם אתם במילא מתכננים לראות את הפלאש, ורוצים לראות את זה פרש, אז עצרו פה, דלגו 20 דקות קדימה, ותמשיכו אם אתם שומעים את ההקלטה, אם אתם בשידור החי, אז תחזרו עוד 20 דקות. אם אתם לא חושבים שאתם רוצים לראות את הסרט, או שראיתם אותו כבר, אז תישארו איתי, ונראה לי יכול להיות שאתם אומרים, רגע, לא בשבילי הסרטים האלה, זה שטות ניקי מדי וכן הלאה, אז יכול להיות שאולי אחרי שנדבר, אולי כן תרצו לראות אותו, כי יש פה משהו מעניין. עכשיו אני אגיד את דבר הביקורת בהתחלה, אני לא חושב שסרט טוב במיוחד. אנדרס מושטי, הבמאי הארגנטינאי, שביים את איט, את זה, אני חושב שהוא ביים את זה, כן, את העיבוד לספר של סטיבן קינג עם הליצן, כן, אז קשה להגיד את זה, ביים את זה, ואת הסרט, זה. אני חושב שזה היה מצוין, אני חושב שהסרט עם משהו ביים בהפקת גיימו דל טורו, מאמה היה מצוין, אז הוא במה אימה מצוין. וככה זה עובד באולפנים, הוא עשה להם המון כסף עם זה, ואחר כך הוא פחות עם זה, שתיים שהיה פחות טוב. אז האולפן, וורנר ברדרס אמרו, אז אוקיי, אז בוא ניתן לך לנסות ולהיקשל עם פלאש. אני לא חושב שהוא עשה עבודה טובה כבמה, אני לא חושב שיש פה עבודת בימוי טובה בכלל. אני חושב שהסרט, יש בו משהו מאוד טכני, מאוד לא מגובש, מאוד לא בשליטה. אין חזון של במאי, אין חזון קולנועי. אם אומרים שהתפקידי של הבמאי זה לביים את השחקנים, אז גם בימוי השחקנים לא חושב שהוא טוב במיוחד בסרט. אז כל עבודת הבמאי, זה שלקחו את הבמאי הצעיר הזה מארגנטינה ונתנו לו לביים את הפרויקט הכי גדול של אולפני וורנר בחמש שנים האחרונות, לא יודע אם זוכר את עצמו מבחינה אומנותית. כלומר, זה הכל סרט שהוא מאוד מאוד תאגידי ומאוד אולפני, אבל מהצד של התסריטאים והצד של האולפן שמנסה לסגור את הסיפור שלו, יש פה כמה בחירות מאוד מעניינות. וכמה הברקות לא רעות בתחום התסריטות. נתחיל עם, עם, עם בדיחה שמופיעה בתחילת הסרט, הפלש מוזעק על ידי אלפרד, כן, האסיסטנט של בטמן, לבוא לעזור לו להשתלט על איזושהי קטסטרופה שקורית בבית החולים של גותם סיטי. אותו בית חולים שכבר ראינו אותו קורס באביר האפל, ששם הג'וקר פוצץ אותו, אז עכשיו הוא גם נמצא ברגע לפני קריסה. בתי החולים בגותם סיטי כל הזמן נופלים, או יכול להיות שזה כמו הומאז' עצמי, אבל הוא צריך להציל מתוך בניין קורס מחלקת ילודים, מחלקת פגים שאף החוצה מהחלון בגורד שחקים, והוא צריך להציל את כל הילדים. הוא רואה את כל התינוקות עפים באוויר, ואז הוא אומר את המשפט, הוא ואלפרד מדברים ביניהם על מה שהם רואים, ואומרים, it's a baby shower. ואני חושב שהמשפט הזה, it's a baby shower, אחד המשפטים הכי מוצלחים שנכתבו בהוליווד, לא יודע, מאז בילי ויילדר, זה נורא נורא הצחיק אותי, זה כמעט נראה שמישהו ראה את הצורך הזה בייבי שאוור, והמציא סצנת אקשן עצומה, שתפתח את הסרט הזה, על פי הבדיחה הזאת, זה מהרגעים האלה, שאני רואה את התסריטאים מתפננים, ויש כמה רגעים כאלה בסרט הזה, שמי שיושב וכותב את הדבר הזה, ועובד בשירות תאגיד, ובשירות מותג, ובשירות משהו שהוא חוליה מאוד קטנה בתוך הדבר הזה, אבל יש לו עדיין את היכולת להמציא רגעים ולהמציא גגים, מישהו שם התפנן לגמרי, וזה סצנה ומשפט שאני חושב שאפשר לתת לזה, לא, עזבו אוסקר, פרס נובל לספרות לרגע כזה, זה מאוד שישרתי, ומאוד הרגשתי את המקלדת של מאבדת המילים מתקתקת ברגע הזה, ואתם יודעים מה, בסרטים כל הזמן אומרים לתסריטאים או לבמאים שלא הרגישו את התסריטאים בעבודה, דווקא בסרט כזה שיש בו משהו כל כך טכנוקרטי, וכל כך אמור לשרת חזון שהוא לא חזון אומנותי, אז כל פעם שאני כן שומע את מכונת הכתיבה מתקתקת ברקע, ושיש מישהו שיושב מאחורי וכותב את התסריט הזה, זה ממלא אותי אושר, כי אני מרגיש שיש שם איזשהו בן אדם. את הבמה לא הרגשתי בכלל, יודעים מה, גם את השחקנים לא הרגשתי במיוחד. אבל ברגעים שבהם אני פוגש את מי שכותב את הסצנות, רגעים שאני אומר, אוקיי, יש בן אדם, בן אדם, בת אדם, יש מישהו, יש בשר ודם מאחורי הסרט הזה, ולאנשים האלה יש גם חוש הומור, סרט שבאמת צריך גם את זה לזכור, יש בו לא מעט קטעים מצחיקים ומשעשעים, בסרט שהוא שוב, זה הטון החוזר בסרטי גיבורי העל של השנים האחרונות, הסרט מאוד רציני, כי הוא עוסק בזה של גיבור שאימא שלו מתה מול עיניו, ושאבא שלו מואשם ברצח שהוא לא, על לא עוול בכפו, והוא צריך כגיבור על להציל אנשים, ובסופו של דבר גם להציל את היקום, לא רק את היקום הזה, אלא את כל היקומים המקבילים, ואת כל נתיבי הזמן באשר הם, מעמסה די גדולה בסרט שכל הזמן מנסה גם לספר בדיחות במקביל. אז הבדיחות טובות בסרט הזה, ויש בו רגעים מעניינים. עוד דבר שצריך לשים לב אליו, ופה אני כבר נכנס קצת ליותר פרטים, גם זה, חלק מזה רואים בטריילר, חלק לא, אז אם אתם רוצים לראות את הסרט, אז ועוד לא, אז עצרו כאן ותמשיכו הלאה. יש משהו בפלש שמאוד דומה לסרטי ספיידרמן האחרונים, וזה פלא בעיניי. העולם הזה, דיברנו עליו קצת גם בשעות קודם שדיברנו על ספיידרמן החדש, העולם הזה של המולטיברס, של האפשרויות הזה לקיים כמה יקומים מקבילים, כמה נתיבי זמן מקבילים, ובכל רגע נתון יש עוד אינסוף יקומים שמתקיימים במקביל אלינו, ווריאציות אחרות של החיים שלנו ושל החיים שלנו שמתקיימים במקומות אחרים, ואם אני יכול לנוע ממקום למקום, אז אני אראה איזושהי וריאציה אחרת שלי ושל החיים שלי, אבל אני גם יכול לשבש את הדבר הזה, כלומר, הפרדוקס של המסע בזמן. ויש את זה עכשיו במרוול, כל הסרטים של מרוול עוסקים במולטיברס, וגם בסרטים של DC Comics. והשאלה שאני שואל את עצמי, זה מאיפה זה מגיע, הדבר הזה? הרי זה לא יכול להיות ש-DC Comics רק מעסיקים ממרוול, אומרים, הם יעשו מולטיברס, אנחנו נעשה מולטיברס. יש פה איזשהו, זה הדברים שנעשים במקביל. יש פה תכנים שעובדים על זה שנים, ומתקבצים לאותו רגע בזמן, באופן כזה שאני מניח שאולי אפילו מתסכל את היוצרים, אבל הפלש, מאוד מאוד דומה לספיידרמן החדש שיצא לפני שבוע, ספיידרמן המצויר ברחבי ממדי יקום הספיידר, הספיידר ורס. מאוד דומה, ממש אותו רעיון, ואותו רעיון שהיה גם בספיידרמן דרך הביתה, שבו היקומים המקבילים מכילים בתוכם את אותם דמויות שאנחנו כבר מכירים בווריאציות קודמות שלהם. כלומר, כמו שבספיידרמן דרך הביתה, ספיידרמן החדש, תום הולנד, פוגש את הספיידרמן הקודמים, את תום, את, את, טובי מגווייר ואת אנדרו גרפילד, ששוב, אין להם קיום ביקום הרגיל של ספיידרמנים, כי אנחנו לא, כמו, אף פעם ג'יימס בונד לא התייחס לזה שפעם גילם אותו שחקן אחר, כל פעם, כל כמה שנים זה שחקן אחר, זה לא נמצא, זה נמצא כאילו, אנחנו שוכחים מהדברים האלה. אבל פתאום העולם של המוטיברס, אז מישהו בהוליווד הוגה, רגע, זה אומר לנו שבעצם כל סרט ספיידרמן שהיה, או כל סרט ג'יימס בונד שהיה, הוא לא סתם עניין של שחקן ועניין של ליהוק, אלא אלה דמויות שקיימות במולטיברס, והם קיימים באופן עצמאי, וכל אחד יש את הסיפור שלו ואת האוריג'ין סטורי שלו ואת העניין הזה. זו מחשבה מאוד מעניינת, להפוך את הטעויות של הוליווד לאיזשהו סוג של משהו שככה זה הכל תוכנן ונברא, ונברא מראש. זה מאוד יפה לעשות את זה. אז הפלש עובד בדיוק ככה. והוא מפגיש בין השאר, ואת זה כן רואים בטריילר, את כל הבטמנים שאנחנו מכירים. כשברגע שהפלש מחליט לחזור אחורנית בזמן, כדי להציל את אמא שלו ממוות, אז הוא בעצם מדלג לציר זמן אחר, ליקום אלטרנטיבי, ושם הוא פוגש את בטמן, והוא מגלה שזה לא הבטמן שהוא מכיר, אבל אנחנו יודעים שזה הבטמן שאנחנו מכירים, וזה מייקל קיטון. ושציר הזמן שלו השתנה אחרת, ואז הוא צריך איכשהו לקיים מחדש את ציר הזמן שלו, ולחזור למקום שלו, תוך כדי שהוא מתקן את הדברים שהוא שיבש. עכשיו יש פה משהו שצריך לשים לב אליו, כי תוך כדי שהם מדברים על האופן שבו מסע בזמן משבש גם את העבר, אבל גם את העתיד, וכדי לשנות את הדבר הזה צריך לשנות את מה שקלקלת כדי לא להרוס את העתיד שלך ולא לגרום לזה שבעצם תמות כי בעולם לא נולדת, הם מדברים על זה ואתם אומרים, רגע, אני מכיר את הטקסט הזה מאוד מאוד טוב, כל יסודות הקולנוע של המסע בזמן והפרדוקס של המסע בזמן הובהרו הכי טוב בחזרה לעתיד של רוברט זמקיס ב-1985. ואז תוך כדי שאתם שומעים את המשפטים האלה ואומרים לעצמכם, רגע, הם מדברים את אותם משפטים של בחזרה לעתיד, הם מתחילים לדבר על בחזרה לעתיד. והסרט הפלש הופך להיות בעצם איזשהו סוג של הומאז' מאוד מאוד ברור ומאוד בוטב, שחוזרים על הבדיחה הזאת שוב ושוב לבחזרה לעתיד של רוברט זמקיס, שזה מחמאה עצומה לסרט ובאמת אחד הסרטים הטובים בכל העולם. אבל אני תוהה, האם לשם הגענו? האם אנחנו נמצאים במקום הזה שכדי שסרט ייחשב גדול, אז הוא צריך לצטט באופן מפורש סרטים גדולים אחרים? עכשיו, לא סתם ציטוט כפרודיה, אלא ציטוט שמלמד את הדמויות באמת מה לעשות. ואז אני אומר, אוקיי, הפלש הוא לא סרט טוב, בחזרה לעתיד היה סרט טוב, והפלש פשוט מתייחס לזה שכולנו יודעים שבחזרה לעתיד היה סרט טוב, אז כולנו נהנים מהרפרנס הזה. אז נהניתי מהרפרנס הזה. אבל הופתעתי שהרפרנס הזה הולך וממשיך, וכל הפתרון של העלילה, הכל מגיע מתור בחזרה לעתיד. אז קודם כל, בחזרה לעתיד זה סרט של יוניברסל, אם אני זוכר נכון, וזה סרט של וורנר ברדרס. אני מאוד מקווה שרוברט זמקיס ובוב גייל שכתבו את בחזרה לעתיד, וסטיבן ספילברג שהפיק את בחזרה לעתיד, כולם הולכים לקבל תמלוגים מאוד מאוד נעים מההכנסות של דה פלאש, כי זה לא הומאז', זה גניבה ממש, גניבה לאור יום, כל הזמן אומרים לנו אנחנו גונבים, אבל הם ממש לוקחים, לא צריכים לשבור את הראש על איך להסביר את העלילה ואיך לתקן את העלילה, הם פשוט לוקחים את זה כמו שהוא. ובמקביל את הסיפור הזה של ספיידרמן, עכשיו, פה צריך קצת להביא אנשים שהם חוקרי קומיקס. אני לא חוקר קומיקס, אני כן יודע דבר אחד. אנחנו חווים עכשיו בקולנוע את מה שקוראי הקומיקס חוו בשנת 2011. זה הרגע שבה יצא ב-DC קומיקס הסדרה שנקראת פלאש פוינט, שבה הפלאש חוזר אחורנית בזמן ומשבש את רצף הזמן וגורם לכל היקום הדמויות של DC איכשהו להתערר לתוך עצמו, והוא פוגש וריאציות אחרות של עצמו ושל בטמן ושל סייבורג ושל שאר הדמויות מהיקום היקום הקומיקס של 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 DC. ובמקביל בשנת 2011 נברא במרוול נבראת הדמות של מיילס מוראלס, הספיידרמן האלטרנטיבי, אחרי שפיטר פארקר מת. ובהדרגה גם היקום המולטיברס של ספיידרמן הולך ונברא ומתקיים בדבר הזה. אז הנקודה, אז הייתה נקודה כזאת בזמן בימי הקומיקס. עכשיו, למה אני אומר שצריך חוקר קומיקס? חוקר קומיקס שיסבירו לי האם אחד מהם גנב מהשני, או האם אחד העתיק מהשני. כי אני מניח שבקומיקס יותר קל להעתיק בפרק זמן קצר מאשר בסרטים. בסרטים לוקח לסרט 3-4 שנים עד שעושים סרט, אז קשה להאמין, אלא אם יש להם מרגלים אחד בתוך אולפן של השני, אבל קשה להאמין שדיסי גונבים ממרוול, או מרוול גונבים מדיסי. אבל אולי בקומיקס כן, ולכן אם יש מישהו מכם מעולמות הקומיקס שיודעים להסביר לי איך קרה שהמולטיברס הגיע בשנת 2011 גם לדיסי וגם למרוול, אז זה יסביר לי דברים. אולי רוח הזמן גם יכול להיות, כי מה שקורה עכשיו, כשאני רואה את כל הסרטים שמתעסקים במולטיברס, אני אומר, רגע, פעם האחרונה שחוויתי כזה דבר שהסרטים הגדולים מנסים לתאר איזשהו מצב של העולם, של הוויית העולם, שהיא גם מצב נפשי של הדמויות. פעם האחרונה שחוויתי כזה דבר הייתה ב-1999, עם כל הסרטים שעסקו בעולם הווירטואלי וסוף העולם. מטריקס ומועדון קרב והמופע של טרומן ועיר אפלה. כל הסרטים שהם אומרים לנו, העולם לא קיים באמת, זה עולם נברא, זה עולם וירטואלי, זה עולם שמוזרק לנו לתוך התודעה, זה עולם של חלום, ועולם פיקטיבי, ובתור שכזה, אנחנו מגלים כל פעם את הקצה של העולם. במטריקס אני רואה את התוכנה של העולם, בעיר אפילה אני מגיע לעיר, לקיר, שבקצה העולם שמאחוריו כבר אין יותר עולם. במופע של טרומן אני מגיע בקצה האוקיינוס, יש שוב את הקיר, שבסופו יש דלת שמוציאה אותו מהעולם שלו. הדימוי הזה שחזר על עצמו שוב ושוב ב-98 ו-99 של סוף העולם. ואז הסברנו את זה על העניין הזה של מצד אחד מציאות וירטואלית שנכנסה מבחינה טכנולוגית, מצד שני בגה המילניום שמאוד ילחיץ את האנשים, האם סוף המילניום יהיה סוף העולם, או סוף ההיסטוריה, או סוף, או משהו כזה. אז, וקרה משהו סימולטני בכל הסרטים שייצג משהו שקורה בחוויה של האנשים שעושים את הסרטים, שזה אחד לא העתיק מהשני, אלא הצליחו לייצר ייצוגים מקבילים של דברים שעסקו באותו רעיון קולקטיבי. אז קצת מה שקורה עכשיו עם מולטיברס גורם לי להיזכר ברגע הזה ולשאול את השאלה על מה הם מדברים, כלומר מה הם רואים בהווה שלנו שגורם לנו לסרטים האלה, גם במרוול וגם ב-DC קומיקס וגם בהכל בכל מקום בבת אחת, שגם הוא קשור לדבר הזה. שפתאום העולם שלו מתפצל לרסיסים, ושלא משנה מה נעשה, אנחנו נזיק ונהרוס. גם אם יהיה לנו את הכוח לעבור בזמן, לדלג בניקומים, זה עדיין לא יהיה בסדר. עדיין עצם הנוכחות שלנו, היא תהיה נוכחות הרסנית. יש לנו גם את האפשרות לתקן בסופו של דבר. זה מה שקורה בכל הסרטים האלה. זו הסיבה שהכל בכל מקום בבת אחת זכה באוסקר, כי יש גם את האפשרות לתקן בסוף של דבר, ולהציל את רצף הזמן, ולהציל את המשפחה, אבל החוויה הבסיסית היא שאנחנו מקלקלים. זה מרתק, זה מרתק לבחינה כזו קצת יותר עמוקה, שהיא אולי פסיכואנליטית וסוציולוגית, יותר משהיא קולנועית, אבל אם מישהו מהעתיד יסתכל על, על הסרטים שנעשים בשנת, נגיד בשלוש השנים האלה, אז הוא יגיד, וואו, קרה פה משהו מאוד מעניין מבחינה, זה סוג של פסיכולוגיה קולקטיבית, או, זה לא קשור לקורונה. זה לא, זה לא, זה, 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 זה נולד לפני הקורונה, זה, זה במקביל לדבר הזה. זה מרתק לראות את זה, ולראות את הדמיון בין, בין הפלש ובין הסרטים של מרוול בשנים האחרונות. עכשיו אני אגיד פה את, את הרגע שהוא הכי ספוילרי, אז אם לא ראיתם ואתם תכננים לראות את זה, אז זה לא קשור לעלילה, זה בדיחה שיש בסרט, והיא בדיחה מצוינת, והיא אומרת לנו משהו מאוד, אני חושב שזה זה נמצא שם בתור גג, אבל, אבל חשבתי שהגג הזה, אפרופו טיקטוקי המקלדת ומכונות הכתיבה של התסריטאים, שבגג הזה יש איזשהו עומק מאוד משמעותי, ואני אשמח גם לשמוע מה יש לקווין סמית להגיד על, על הרגע הקטן הזה. יש בהכל בכל מקום בבת אחת, יש משפט שהוא היה בעיניי המשפט הכי טוב בסרט והכי חכם ושהכי נגע לליבי, ואני מניח אולי שיש בזה איזשהו סוג של אולי גם איזושהי מחשבה אולי פיזיקלית בתוך הדבר הזה. מישהו שם אומר שם, אני חושב שזה ויימונד אומר שם, אם חשבת את המחשבה הזה, אומר שם לאשתו, אם חשבת את המחשבה הזאת, זה אומר שיש איזשהו יקום בעולם שבו הדבר הזה יתקיים. עכשיו, זה דבר מדהים בעיניי. זו תובנה מדהימה שהמחשבות שלנו הם, הם, הם לא דברים וירטואליים, אלא הם דברים ממשיים. זה גם מלחיץ קצת, אבל, אבל זה מרשים, זה מדהים. זו תובנה הזאת ש, שכל מה שקורה אצלנו בראש, זה הכל דברים ש, שקרו, אבל לא קרו לנו, קרו לאינסטנציות אחרות שלנו. וזה כוח נורא עצום שנותן למחשבה, למחשבה, כל הזמן אנחנו מדברים על הרעיון הזה של היכולת של לברוא דברים, שהמילים בוראו דברים, אבל פשוט לא מחשבה בוראה דברים. ואני חושב לא מעט על, על הדבר הזה. עם כל חוסר החיבה שלי לכל בכל מקום בבת אחת, המשפט הזה הוא משפט ש, שנשאר איתי והולך איתי והוא משמעותי לי, שכל פעם שצצה לי איזושהי מחשבה בראש, המחשבה הזאת שהוא איפשהו באיזשהו יקום אלטרנטיבי או יקום מקביל, הדבר הזה קיים. זה מאוד, זה מלחיץ כמובן, אבל זה גם, יש בזה גם משהו שיש בו, שהוא גם עוצמתי. והפלש נותן את ההמחשה לדבר הזה, ואני, שוב, אני משוכנע שהגג הזה מופיע, נמצא שם בלי קשר לכל בכל מקום בבת אחת, אין סיכוי שהם ראו את הכל בכל מקום בבת אחת ועשו את זה בעקבות זה, אלא שפשוט זו, כשאם מסתכלים אולי על, על פיזיקת קוונטים, או על העולם הזה של תיאוריית המיתרים ושל המולטיברס, אולי זה איזשהו סוג של תובנה עמוקה שיש שם. אבל באחד מרגעי השיא בסרט, שהפלש חוזר שוב ושוב אל העבר, ומדלג עוד ועוד בין נתיבי, נתיבי המולטיברס והיקומים המקבילים, אז הוא פוגש לא רק את כל הבטמנים, אלא הוא פוגש גם את כל הסופרמנים. הוא חולף על פניהם, כי אנחנו רואים את כל היקומים כזה, את כל היקומים האפשריים שיש לנו. אז אנחנו רואים מצד אחד את, את כריסטופר ריב, ואנחנו רואים מצד שני את, את הריב המקורי מסדרת הטלוויזיה. הוא פוגש את כל הסופרמנים ש, ש, שהיו, ובאחד הרגעים הוא פוגש את סופרמן של ניקולס קייג', וניקולס קייג' נלחם בעכביש ענק. עכשיו, זו בדיחה לא נורמלית, כי זו בדיחה שמבוססת על מופע סטנדאפ של קווין סמית. קווין סמית מספר שם לזה שפיטר גובר, הספר לשעבר, הזמין ממנו תסריט, שכתו תסריט סופרמן, אבל נתן לו תנאי שחייב להיות שם סצנה עם עכביש ענק. יש לו קטע עם עכביש הענק, וחייב להיות שם סצנה שבה סופרמן נלחם בעכביש ענק, וזה אמור להיות הסופרמן שטים ברטון הביא עם ניקולס קייג' בתפקיד הראשי. אז הסרט הזה לא קרה, ואז הפאנצ'ליין של קווין סמית בסטנדאפ, זה שאותו פיטר גובר, פיטר גובר או ג'ון פיטרס? אחד מהם. הפיק אחר כך את ווילד ווילד ווסט עם וויל סמית, והוא אומר, ומה אתם יודעים? יש שם עכביש ענק. אם אתם זוכרים את זה, נכון. זה שלמפיק יש איזשהו פטיש עם עכבישי ענק, אז אם הוא לא עושה את זה בסרט אחד, אז זה יצוץ בסרט אחר. אז הסרט הזה לא קרה, אבל התסריט נכתב. והסיפור סופר על ידי קווין סמית ונהיה ויראלי, וראו את זה במופע הסטנדאפ שלו, וזה נמצא שם, והנה זה הופך להיות לסצנה בסרט. וזה, וחשבתי שזה רגע משמעותי, שבו הוא אומר שגם הדברים שלא קרו, בכל זאת קרו. וזה יופי, זה מעניין. אז יש משהו בפלש הזה, באופן שבו הוא מתייחס לכל המיתולוגיה של, של גיבורי העל, ושל הדמויות, ושל אנשים שמתעסקים בדמויות, והיכולת שלנו לקלקל ולתקן, וזה שבכל רגע נתון יש אינספור יקומים מקבילים שבהם אנחנו נמצאים, ושאנחנו חיים את החיים שלנו בנתיבי זמן אלטרנטיביים. הוא עושה המחשה לא רעה של הדבר הזה. זה מאוד מבולגן. זה לא תמיד נהיר. איכשהו הסרטים של וורנר ברדרס ודיסי קומיקס נראים פחות טוב מהסרטים של מרוול. זה לא נראה טוב. זה לא נראה החירות הזק סניידרית, אבל זה לא נראה טוב. אני צריך להגיד משהו לגל גדות, שמצד אחד אני מצדיע לה, מאוד אוהב את הקריירה שלה, מצד שני נראה שבשנת 2023, כל מה שגל גדות עושה, זה לעשות הופעות קמיו של הדמויות המפורסמות של המסרטים הקודמים. אז היא וונדר וומן, איפה ראינו אותה עכשיו בתור וונדר וומן צצה פתאום? היה באחד איזה, זה היה בבלק אדם, או... לא זוכר. אחד מסרטי DC קומיקס פתאום היא... בשזם. בשזם היא מופיעה, והשזם הנער כזה נורא נרגש לראות אותה, ובדפלש היא מופיעה, והפלש הנער התיכוניסט מאוד, או תלמיד הקולג' מאוד נלהב לראות אותה. היא תמיד איזשהו סוג של מושא השתקקות של גיבורי על הצעירים והבתולים. מהיר ועצבני 10 היא מופיעה לרגע בתור הדמות שהיא הייתה במהיר ועצבני 5 ו-6 או 4, 5 ו-6. אז פתאום נראה שזה לא רק הסוף של היקום הקולנועי של 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 DC קומיקס, אלא גם סוף הפרק הזה של הקריירה של גל גדות בתור הדמויות שהיא גילמה בפרנצ'ייזים האלה, ועכשיו גם היא צריכה לחפש, אני לא יודע אם היא תמשיך להיות, נראה כאילו שמין איזשהו סוג של נפנוף פרידה של גל גדות בתור וונדר וומן, אני לא יודע. אבל סחטן על גל גדות שהיא מגיעה לסצנה אחת בכל אחד מהסרטים האלה, והקהל מריע בארץ כל פעם שהיא מופיעה, ובצדק, היא נהדרת. אז דה פלש, בלגן גדול, אבל יש משהו בסרט הזה, גם מבחינת ההומור וגם משהו שאיכשהו מדבר על... על החיים במולטיברס, ויש גם מוזיקה בסרט. הרבה שירים של שיקגו יש שם. בין השאר הקטע הזה, 25 to 6 to 4 של שיקגו. We'll be right back. שיקגו מתוך The Flash שמתרחש לא בשיקגו אלא בגותם סיטי ובסנטרל סיטי ובמטרופוליס. רציתי להספיק לדבר על טיילר רייק חילוץ 2, אקסטרקשן 2, שעלה בנטפליקס בסוף השבוע, ועל פלישה סודית שיעלה בסוף השבוע הקרוב בדיסני פלאס, סדרה חדשה של מרוול. אני לא אספיק. הדבר היחידי שאני כן אגיד לכם, שאקסטרקשן 2 הוא סבבה, ותרוצו לדקה 20 בסרט, מתחיל שם סיקווינס של 20 דקות בשוט אחד. בסרט הקודם זה היה סיקווינס של 10 דקות בשוט אחד, מרדף מכוניות, פה יש אקשן, סצנת אקשן מכות ומרדף ברכבת. יש רימייק של רכבת אל החופש, Runaway Train של גולן גלובוס, ב-10 דקות בשוט אחד. זה כיף גדול, זה נורא נורא מעניין. אז יכול להיות שזה כל מה שיש לי להגיד על טיילר רייק. אם אני עכשיו על עוד דברים להגיד, אז נשלים את שני הדברים האלה בשבוע הבא. עד כאן סינמסקופ רדיו קצה, תוכנית מספר 391.
It's a radio for speaking to God.
A radio signal from another world.